my God. So both towers are now...
Okay, now I got an aircraft 6 miles east of the White House.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, לפודקאסט של טובי פולק. אנחנו בפרק חדש, והפרק הזה הוקלט במשך כמה ימים. היום אנחנו בדיוק 20 שנה לאירוע שטלטל את ארצות הברית, את ניו יורק, בעצם את העולם כולו. אנחנו לפעמים שואלים את עצמנו, איפה היינו כשקרה משהו, שואלים את החברים שלנו, איפה היית, מה הרגשת ביום או ברגע ששמעת על אירוע כזה או אחר. כשאנחנו חושבים על ההיסטוריה הפרטית שלנו, נדמה לי שיש אירוע אחד מכונן שעלה בין שום ויכוח, 4 בנובמבר 1995, רצח רבין. כל אחד מאיתנו שהיה בגיר, או אפילו נער מתבגר בשנים האלה, יודע להגיד בדיוק איפה היה, מה הוא הרגיש, איפה זה תפס אותו. המבוגרים יותר שבינינו, אני מניח, ילכו למשהו שיקרה בעוד כמה, שבועיים בערך מעכשיו, או 3 שבועות, השישה באוקטובר 1973, 2 בצהריים, מלחמת יום כיפור. לאמריקאים, לרוב האמריקאים, הספטמבר 2001 הוא אירוע כזה, אולי היחיד בהיסטוריה שלהם. נכון שהיה את פרל הרבור, אבל אז לא הייתה טלוויזיה, לפחות לא כמו היום. גם ברדיו השידורים היו בדילי מאוד מאוד משמעותי. אנשים שמעו על פרל הרבור, אנשים היו עמומים ממה שקרה בפרל הרבור, אבל זה היה... אי רחוק מאוד באוקיינוס השקט, קרוב יותר ליפן מאשר לארצות הברית. זה אפילו, הוואי אפילו לא הייתה אז מדינה שהייתה שייכת לארצות הברית. אז כן, כנראה שהסיפור הזה, גם וגם רצח קנדי, צריך להגיד, הרבים נשאו אותו כטראומה, אבל זה באמת, הטלוויזיה והרדיו היו אז לא ברמה שהם היום, כמובן שלא היה סלולרי, ועדיין זה היה רצח, היו רציחות של התנוקשויות בנשיאים אמריקאים ועוד, זה לא דומה למה של 2001, ואנחנו עכשיו 20 שנה. אז דיברנו ועשינו כמה דברים לציון התאריך הטראומטי הזה, האירוע הטראומטי הזה. קודם כל שיחה עם מי שהיה אז הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אלון פינקס, שנכנס לתפקיד 8-9 חודשים לפני כן, וזה תפס אותו ממש בלב מנהטן, בסיום פגישה שהוא היה בה, וכפי שהוא יתאר, הוא ממש ראה את המטוס השני נכנס למגדל השני. השיחה איתו מרתקת, ואני מאוד מאוד ממליץ להקשיב איך זה נראה ונשמע בזמן אמת ממישהו שהיה שם, ולא רק שהיה שם, גם היה בתפקיד שפשוט סחף אותו לתוך האירוע עמוק פנימה. צריך לזכור גם שהאירוע הזה הוא לא היה הראשון מבחינת הניסיונות לפחות לפגוע במגדלי התאומים במרכז הסחר העולמי. כמה וכמה שנים לפני כן היה ניסיון לפגוע בחניון של אותו מגדל, אותם מגדלים, ניסיון שלא צלח, אבל מי שהיה אז במנהטן והיה לא ממש חלק מהאירוע, אבל היה קרוב אליו, היה צביקה פולק, אחי שעבד אז בניו יורק, וגם הוא יספר את הסיפור שלו, וגם כמה מילים על מה שקרה בעקבות אותו 9-11, לפני 20 שנה, מבחינת הציבור האמריקאי, האומנים, האומנות, המוזיקה שעשו בעקבות האירוע באמת גלובלי העצום הזה. ובלי ספורט אמריקאי, בלי בייסבול, ובלי בייסבול בניו יורק, כנראה שאי אפשר, אז ארז שץ, האיש שלנו בבייסבול, ובניו יורק, הוא אמנם כאן, אבל הוא מדבר על ניו יורק, ורואה בייסבול ניו יורקי, הוא יספר לנו קצת על ההיסטוריה של הבייסבול, ואיך היא מתקשרת למה שקרה בניו יורק, לפני ותוך כדי וגם אחרי. אז אנחנו נתחיל עם אלון פינקס ונמשיך משם. אלון, אלן, הנה אנחנו נפגשים שוב, ובהקשר של מה שדיברתי עליו לפני שהצטרפת אליי, אתה בהשוואה או בניגוד לרובנו, אתה היית שם ממש. כמה מאות מטרים, אם קראתי נכון, מהמגדלים באותו בוקר.
כן, לא יודע מאות מטרים, הייתי בחצי, ברחוב 46, אבל את הפגיעה של המטוס השני ראיתי פיזית, בגלל פינה שהייתי בה, ומאותו רגע, אתה יודע, זה מאותם ימים שאני זוכר לא איפה הייתי כל רגע, אלא מה עשיתי כל שנייה. כלומר, זה יום כזה שנצרב בתודעה 24 שעות, אתה זוכר גם את היום שאחרי והיום שאחריו, אבל לא באותה בהירות ולא באותה חדות כמו את היום עצמו, מלפנות בוקר ועד הלילה של אותו, של ה-11 בספטמבר 2001. אני חושב שאני יכול להגיד לך בדיוק, איך אומרים, של מאות מטרים, איפה הייתי בכל דקה של אותו יום.
כן, זה, זה, זה די, זה די מדהים לחשוב על זה, זאת אומרת, אתה לא רק שהיית שם, בסביבה, מרחק של כמה זה יוצא, בין 20 ל-30 רחובות פלוס מינוס, עם זווית לראות את המטוס השני וכו', וזה כבר אחרי שהמטוס הראשון עבר, זאת אומרת, כבר הדרמה בעיצומה, ואני מניח שיש תכונה עצומה ברחוב, ורעש אימים, והשן כבר מפעיל.
תראה, ב-5:45 בבוקר של אותו בוקר, נסעתי לקנדי לקחת את, לאסוף את שר התחבורה, אפרים סנה. לא נסעתי לשדה התעופה לקחת כל שר שמבקר, אחרת הייתי צריך לגור בקנדי, כי שרים באים לשם...
לא רק שרים, אני מבין.
כן, אבל אפרים חבר ותיק, הנחתי שאנחנו יכולים לשבת באוטו ולדבר פוליטיקה, והוא יעדכן אותי ואני אעדכן אותו לקראת הביקוש, הוא היה שר תחבורה. אנחנו נוסעים באוטו, אתה יודע, אנחנו כבר ב-6 בבוקר, 5:45 בבוקר, אנחנו נוסעים למי מהמאזינים שמכיר קצת את ניו יורק, שנוסעים מקנדי לכיוון מנהטן, אז בעצם בפועל נוסעים ממזרח למערב, כלומר שהשמש עולה מעלינו, ואז היא מאירה על כל העיר. ה-11 בספטמבר 2001 היה יום בהיר, צלול וחד, שיש רק בסתיו, יכול להיות רק בסתיו בצפון מזרח אמריקה. כלומר, הראות הייתה מושלמת, הלחות הייתה נמוכה, הכל היה מאוד ברזולוציות הכי גבוהות.
זה כמעט כמו הפתיחה של נערה עובדת, אם אני זוכר. Let the river run. זה מין תחושה כזאת של הכל חד, ואני זוכר מהתמונות של בדיעבד.
ואז זה נמשך בניו ג'רוזלם, כן.
בדיוק, ניו ג'רוזלם, נכון.
זה השיר של קרלי סיימון.
קרלי סיימון, כן.
עכשיו, והשמש מאירה על העיר, וכמובן העיר שהיא 95% מנה זה בטון ומתכת וזכוכיות, מחזירה את האור, ואני אומר לאפריים סנה, אני אומר לו, אפריים, תסתכל שמאלה, לפינה השמאלית, כי יש איזו נקודה שהאי נגלה אליך, שמנהטן חלק ממנה, החלק המזרחי, קו הרקיע, נגלה אליך כשאתה מגיע אליה ממזרח למערב, והוא מסתכל ואומר, יאללה, תראה מה זה, כמו שני יעלומים הם עומדים שם, כי עמדו שם שני מגדלי התאומים, והחזירו את הקרניים של השמש שעלתה בגבינו. וזה באמת היה מחזה יפה, לא משהו שאתה שם לב אליו, זה מסוג, אתה יודע, כמו להתפעל משקיעה בים התיכון ב-7:10 בערב בספטמבר. כן, זה יפה, אתה...
נכון, כן, אני רק אגיד שהמגדלים האלה היו סוג של סמל של הסקיילנד של ניו יורק,
נכון.
אחרי שבנו אותם כבר אי אפשר לראות ניו יורק אחרת, כל סרט, נכון, כל דוקו, זה שני המגדלים.
כשאני גדלתי כילד בניו יורק, ההורים שלי היו בשליחות, אז בנו אותם, כלומר אני זוכר אותם על חצי גובה וכל אחד קצת מעל השני, ולאט לאט, אתה יודע, השלימו אותם ב-1976, ואתה צודק. אגב, הם לא היו יפים, הם לא היו מרשימים.
שתי קוביות.
זה שתי קוביות, זה שני מלבנים כאלה, שעמדו כמו שתי שיניים של, אתה יודע, של דוב ים כזה.
לעומתם, האמפייר סטייט בילדינג והקרייסלר טאוור, זה פאר, זה משהו אחר לגמרי.
האמפייר סטייט והקרייסלר זה שתי... שחיות חמדה ארכיטקטוניות.
בדיוק.
לא מדובר היה בבטון מודולרי. כן. בנו קומה והוסיפו עליה עוד 109, אותו דבר, והנה הגענו ל-110 קומות, בשני הבניינים, סליחה, מעל שני הגגות היו אנטנות גבוהות, זה רלוונטי להמשך השיחה שלנו,
כן.
ואני מראה את זה לאפיים, ואומר לו, תראה איזה יופי, והוא אומר, כן, יאללה, כמו שני יעלומים, כמו שני עמודי יעלומים מנצנצים, והוא יורד במלון, ואנחנו נדברים להיפגש ב-8:15, הוא אמור היה להרצות בפני הנהלת, הליגה נגד השמצה, ה-ADL, ה-Anti-Defamation League, ועוד כל מיני אורחים במשרדים של הליגה נגד השמצה, שהיו אז, אני לא זוכר אם גם היום עדיין שם, רחוב 46 והשדרה הראשונה, ואנחנו נפגשים ב-8:15, שוב, במשרדים, ואתה יודע, ואחרי 20-25 דקות, אני אמרתי לו לפני כן שאני אצטרך ללכת, אני קם ויוצא, ולמטה, השעה היא כבר 8:45, 8:46 ליתר דיוק. כשאני יורד למטה, יש שומר בבניין, יש שם דלת מאובטחת ושומר, ועומד השומר, ומעליו רוכנים שני עובדי תחזוקה כאלה, אחד מחזיק מטטה והשני מחזיק דלי, כמו בסרט מצויר, ושוטר, השוטר מבחוץ, והם כולם רוכנים מעל הכתפיים, מעל הגב של השומר של הבניין, שיושב במין חלק לובי כזה, והוא מסתכל בטלוויזיה, למי שזוכר מהמאזינים, אני לא חושב שיש הרבה מאזינים שיזכרו כזה דבר, טלוויזיה זנית כזאת של 7-8 אינץ', כלומר משהו קטן.
חור לבן בגודל, כן, כן. כמו ה-LCD במכוניות היום, פחות או יותר בזה הגודל.
בדיוק כמו ה-LCD במכוניות. בשחור לבן כמובן.
כן, כמובן.
עם שתי אנטנות, לא שלא היו אז טלוויזיות צבעוניות ענקיות, אבל זה מה שהיה.
זה היה הנייד, זה הדבר הנייד שהיה אז.
זה מה שהיה בבודקה של השומר, עם שתי אנטנות, שני שפנים כאלה, שהיו מדביקים להם את האלומיניום של השוקולד. של חפיתות שוקולד כדי לחפר את הקליטה, והם כולם מסתכלים בדממה, ואני אומר להם, מה קרה? ואני מאבטח, יש לי מאבטח, שניים, אחד היה, אז אני חושב, ואנחנו נעצרים, ואני שואל, מה קרה? והמאבטחים לא שמרו כלום, השוטר לא ידע כלום, והשומר אומר, כנראה שצסנה, מטוס קל, צסנה, פגע באנטנה של אחד הבניינים, הנה, תסתכל, השומר מצביע על הטלוויזיה, על המסך הקטן, מזיז את כולם שאני אראה גם, הנה, תראה, יש עשן, ואתה רואה צילום, הצילום אגב נעשה מגג של איזשהו בניין, והפיד הזה הוא עבר לאחת מרשתות הטלוויזיה המקומיות, אם אני זוכר זה היה NBC, התחנה WNBC, אתה תחנת הבת המקומית של רשת NBC, ואני מסתכל ואני אומר, אוקיי, זה לא נעים, זה לא, מה פתאום, מטוס פגיע באנטנה, ואני יוצא ללכת ברגל לכיוון הקונסוליה, כי היה לי דברים לעשות במשרד כמובן, 845, 846, כמו שאמרתי, ואנחנו מתחילים ללכת, ו-903, אני במקרה נמצא, יש פינה, שוב, קשה לתאר את זה בפודקאסט, אז כי זה לא גרפי כמובן, יש איזו נקודה, כי אני על השדרה הראשונה, שזו השדרה כמעט הכי מזרחית, באותה נקודה של האי היא הכי מזרחית, יש מקומות שיש שדרה אחת יותר מזרחית, לא חשוב. האי מנהטן הוא אליפטי קצת, אז הוא רחב באמצע ומתכנס עד הקצה שלו, הקצה שלו זה וול סטריט, זה ווטר סטריט, ושם נמצאים בנייני הטובים.
בטרי פארק, כמה היום פיתחו את זה.
נכון, זה ממש,
על המים.
על המים, שם היה, שם הגיעה המעבורת מסטטן איילנד, שסחפה עליה.
כן, כן, כן.
בשיר ובסרט.
ומשם גם נקודת הצפייה על הסטאצ'יו ביוריטי, כל הסייט שאנחנו מכירים.
עכשיו, בחלק המזרחי של מנהטן, מאמצע העיר עד למטה, אז, גם היום יש מעט, אבל אז בכלל לא היו גורדי שחקים. כלומר, זה מקום נמוך יחסי. כל הגורדי שחקים מרוכזים באמצע העיר, במרכז העיר, ו... כשאני אומר גורדי שחקים זה מעל ל-60-70 מעלות,
קומות.
אז באותה נקודה יש איזה זווית כזאת שאתה רואה עד מגלי התאומים, ולכן הדגשתי בתחילת השיחה שלנו, דובי, שהראות הייתה מושלמת באותו יום, והאוויר היה מאוד צלול נקי ואפשר ראייה לרחוק, למרחוק, ואני רואה את האשן, אני רואה חלק מבניין ואני רואה אשן, אז אני אומר, זה מהבניין השני, זה שראיתי בטלוויזיה, רבע שעה או 10 דקות קודם, כשירדתי למטה בבניין, אני רואה את האשן, האשן לא עולה למעלה, הוא זז ממערב למזרח, בגלל רוחות, והוא כאילו עובר מעל הבניין שאת חלקו אני רואה, ואז פתאום, אני לא רואה מטוס, רחוק מדי, המטוס גם בסרטונים, אתה צריך לעקוב כדי שסרטונים שכולנו ראינו.
כן, אחר כך עברו עיבוד, הרבה מאוד סרטים עברו עיבוד, שאפשר לראות את המטוס עצמו.
נכון, אתה, גם בסרטונים אתה לא רואה את המטוס כי הוא בא בזווית כזו ומגובה, לא חשוב, אני פתאום רואה כדור אש כתום ענק, זו תמונה מוכרת לכולם, אני מודה שאני כבר לא זוכר אם מה שאני זוכר זה מה שראיתי, או אלפי פעמים שראיתי את התמונות סטילס ואת הסרטונים, אבל זה לא משנה, את התמונה, את הכדור אש ראיתי. באותו רגע זה כבר היה ברור לי שאני לא יודע על קיידה, ולא יודע אוסמה בן לאדן, ולא יודע בדיוק, אתה יודע, 19 חוטפים, ולא יודע איזה מטוס, ולא יודע על שני מטוסים אחרים, אחד נחטף ואחד בתהליך חטיפה תוך כדי הרגע הזה, אבל ברור לי שצסנה זה לא, תאונה זה לא, ומקרה זה לא, ומאותו רגע בעצם מתחילה 11 בספטמבר.
כן, זה רגע שאין אמריקאי שלא זוכר, זה רגע שאין אדם בעולם, לא רוצה להגיד בכל העולם, אבל בוודאי בעולם החופשי, בעולם המערבי, שזה לא נחרד בו, כמובן גם אלה שחוללו את זה, סימנו בטח את היום הזה, אבל אצלך זה היה הרבה יותר מסיבי, זאת אומרת זה היה אינטנסיבי ברמה, קודם כל היית שם, בית התפקיד שהיית בו, קונסול כללי בניו יורק, כאשר אנחנו יודעים שמעבר ליהודים ולישראלים שחיו וגרו בניו יורק ועבדו במגדלים או בסביבה שלהם, יש המון המון תיירים. אני זוכר את עצמי באמת, לא לי מה לחפש שם חוץ מאשר לעלות לקומה, לתצפית שם פעם אחת באיזושהי משלחת, אבל היו הרבה משרדים, אנשים עבדו שם.
הייתה מסעדה שקראו לה Windows, והיא חלונות, והיא הייתה בעצם, פנורמית, 360 מעלות, כמעט 360 מעלות, אולי 300, והרבה אנשים, תראה, כמובן שאחרי ההלם הראשון, וזה, היה גם שלב טכני-לוגיסטי, ה-FBI ומשטרת ניו יורק פינו אותנו משם, פינו את כולם משם, את כל השגרירויות, כל ה... משום שאף אחד לא ידע האם בניין האום וגוש השגרירויות שנמצא באזור הזה הוא יעד נוסף, והנחה הייתה שצריך לפנות את כולם, הרחובות דרך אגב היו מלאים לא במכוניות אלא בבני אדם שהלכו ברגל הרחק מאזור התאומים, כלומר הרחק מדאונטאון, מהחלק של מה שנקרא בגדול וול סטריט.
אם אני זוכר, היה קטע שגם בסוף אותו יום אנשים הלכו הביתה לברוקלין ולקווינס, ברגליים דרך הגשרים, כי השביתו את חלק גדול מהרכבות.
נכון, תכף אני מגיע לרכבות, כי זה קשור לחלק הלוגיסטי-טכני. עכשיו, לא רק שהלכו ברגל, אלא כשהתחבר לכולם, כשהתבהר, כששקע קצת בתודעה מה קרה, אני מדבר על כמה שעות אחר כך, היה אנשים גם, זה לא רק ששיתקו את הסאבו, אנשים גם לא רצו להיכנס לסאבו. זאת אומרת, אני גר בקווינס, אני גר במנהטן, אני ייודע שיש גשר, הגשר הזה אפשר ללכת עליו, אני הולך הביתה, אני לא מתעסק לא בפקקים וכן הלאה וכן הלאה. אנשים שם חילקו, חנויות חילקו נעלי התעמלות חינם לאנשים, חנויות ספורט, חנויות מקולת וקיוסקים וסופר פארמים חילקו בקבוקי מים וממתקים, כלומר אנשים חילקו הכל לכל... שמע, קודם פינו אותנו, אבל אתה יודע, אנחנו ישראלים, קצת אובר חופים, הם מבינים יותר, אני אמרתי להם, אני לא, אין סרט כזה, הלכנו לבית של קצינת המנהלה של הקונסוליה, תזכור שהקונסוליה הישראלית בניו יורק זה הנציבות הדיפלומטית הכי גדולה של ישראל בעולם.
כן, השגרירות הרי בוושינגטון, אנחנו יודעים את זה.
הרבה יותר גדולה מהשגרירות בוושינגטון.
לא, אני אומר, אבל השגרירות בוושינגטון והקונסוליה היא בעצם הנציגות הכי משמעותית בניו יורק.
נכון, בעולם, מבחינת היקף כוח האדם, אני לא מדבר כרגע על עניינים מהותיים של מי עושה מוות. אז יש לי, רק קונסוליה, אני לא מדבר על המשלחת של משרד הביטחון ומשרד האוצר, וזה עוד כמה עשרות או מאות אנשים.
המשלחת לאום?
המשלחת לאום מאוד קטנה, המשלחת לאום זה 20 איש, והקונסוליה זה 300 איש, כלומר זה, אבל זה משולב, זה הכל דרך. אז האחריות שלי היא קודם כל אליהם, אז קבוצה של 5 או 6 מאיתנו חזרנו לבניין, דרך המאבטחים אמרתי להם, אני לא, יש גבול לכמה אני מתחכם, אני מבקש שתודיעו למשטרת ניו יורק שאנחנו חוזרים, מאוד שלדי, מאוד קטן, הם יודעים, אני מדבר איתך כבר על אזור 10:30 בבוקר, דרך אני אגיע כי זה זמנים חשובים. ההנחה הראשונית שלנו הייתה, כמובן, אחרי שאתה מתעשת מכל מה שנדמה לך שראית, ועדיין לא מעכל, ועדיין לא מבין את מלוא עוצמת הפיגוע, ועדיין לא יודע שיש מטוס רביעי שהתרסק בשדה חקלאי ליד עיירה בשם שנקסוויל במערב מדינת פנסילבניה, איזה 200 מטר דרום מערבית, דרום מזרחית, סליחה, לפיטסבורג, אבל אתה כבר יודע על שני מטוסים שהתרסקו, ריסקו עצמם על מגדלי התאומים, על מרכז הסחר העולמי, ה-World Trade Center, ואתה יודע על המטוס שריסק את עצמו על הדופן המערבית של בניין הפנטגון בוושינגטון, כמה דקות אחרי הפגיעה של המטוס השני בניו יורק. ואנחנו צריכים לחשוב במונחים של אוקיי, בסדר, טרור, בסדר, זה, אבל יש לנו אחריות לישראלים. עכשיו, אתה חייב לעשות פה חשבון היפותטי. אין רישום, לא כל ישראלי שבא לניו יורק צריך להירשם אצלי ואומר לי כל רגע איפה. אבל אני גם יודע שהרשת הסלולרית בניו יורק קרסה להרבה שעות, היות שהאנטנה המרכזית של חברת ורייזון, שהייתה אז ועדיין דרך אגב, אז בוודאי החברה המובילה ובפער גדול מהאחרות, האנטנה המרכזית הייתה ממוקמת על הבניין הדרומי מבין שני הבניינים. הבניינים אגב היה ביניהם כמה 15 מטרים, הם היו, אחד היה צפוני יותר, אחד צפוני ואחד דרומי, כלומר הם לא היו בקו אחד. על הבניין הדרומי הייתה אנטנה של ורייזון, וכשהבניין
קרה... מונומנט מוכר מאוד, הסטרונגול הענק הזה שם.
בדיוק, זה היה של ורייזון, ואנחנו יודעים שיש, ואנחנו כבר יודעים מישראל, זה גם נכון על יפן ועל בריטניה ועל ארגנטינה, אבל אני לא קונסולטלי של בריטניה ויפן וארגנטינה. שמאות ואלפים של ישראל, של הורים ובני משפחה וחברים ואחים ואחיות של ישראלים שבניו יורק, וכולם עושים מיד את החשבון, הוא בטוח הלך לתאומים, מה יש לה לעשות בניו יורק בתשע בבוקר, הוא בטוח, ולכן יצאנו מנקודת הנחה כזו, שבכל יום נתון, ידענו את השעות של הביקורים, ידענו את זה, שבכל רגע נתון מגיעים ברכבות התחתיות, לקראת השעה 9, שזה שעת תחילת העבודה המשרדית, מגיעים 15,000 איש ברבע שעה הזאת, רק לאזור, רק לתחנה של שני הבניינים. אם אנחנו עושים את הכמות התיירים, חלקי מדינות, חלקי זה, יחד עם משרדים של חברות ישראליות, במיוחד צין, שהייתה באחד הבניינים, מה שלא ידענו, זה שצים עברה שבועיים קודם, העבירה את המשרדים שלה, לא עבדו שם הרבה ישראלים, אגב, חברה ישראלית, צים העבירה את המשרדים שלה לצפון מדינת וירג'יניה, בסמוך לוושינגטון, אז צים בעצם לא הייתה שם, אבל זה לא ידענו בזמן אמת, ולכן ההנחה שלנו הייתה שיש בסביבות 400 ישראלים. עכשיו לך תמצא 400 ישראלים, הנועל הרגיל, שאנחנו מכירים מטרור בישראל, הוא להתחיל לחפש בבתי חולים. אין ברירה אחרת. עכשיו, למה אני אומר הנועל הרגיל? כי אנחנו מורגלים בפיגועי טרור, יש אצלנו נועלים שאנחנו מכירים, זה מתחיל מפיצוץ ועובר למוזיקה שמשתנה בתחנות הרדיו, ועובר לטון של השדרנים, ואז מוביל את הפיגוע.
My life בשנות ה-90.
נכון. עכשיו, ואני מזכיר שוב שאפריים סנאי היה שם, והוא גם רופא וגם תת-אלוף וגם שר תחבורה, אז הוא מקים איזה סוג של, בשותפות איתי, כלומר, מקים איזה סוג של חמל ואומר, אין לנו ברירה. עכשיו, אין מרכז מידע אחד שמרכז את זה, כמו שאנחנו מורגלים. תשמע, זה ניו יורק, הם לא מורגלים בזה. זו עיר של 12, ניו יורק היא הרי אקורדיון, יש בה 8.5 מיליון אנשים, אבל יש בה 15 מיליון כל יום, כי היא מתנפחת כמו אקורדיון משך היום ומתכווצת בחזרה.
זה הב גם עסקי וגם תיירותי.
נכון. וזה לא רק עסקי, זה גם כל ענפי השירותים, כלומר עשרות אלפי אנשים שעוסקים בענפי השירותים, ממלצרית או מלצר במסעדה דרך שיננית או עוזר של הרואה חשבון, או אחד שעובר בחנות אופניים, או בחורה שעובדת בחנות פרטית. כל, או אחות, או רופא, או אח, ורופאה, זה לא, אוקיי. אז אתה יודע, אז בהתחלה, כי אין מרכז מידע אחד, ומשטרת ניו יורק והקבעים שם קרסו לגמרי, כי הם כולם היו שם, וכולם היו עדיין בנועל של חיפוש ניצולים, כי הם הניחו שיש ניצולים. בדיעבד, קרו שני דברים. שני דברים, אחד טוב ואחד טרגי כשאני אתאר אותו, אבל הם עובדות. קודם כל הרכבת התחתית של ניו יורק, ברגע שהמטוס הראשון פגע, עצרו אותה. ולכן אותם 15,000 איש שהיו ב-8 או 9 או 10 רכבות, שהיו אחת אחרי השנייה, ומי שמכיר את המערכת הרכבת התחתית של ניו יורק, יודע שזה בא משני צדדים. יש קווים ירוקים, הרכבות מספר 4 ו-5, שבאות מצפון לדרום מצד מזרח, זה הקו הירוק, ויש קו אדום מספרים 1, 2 ו-3, מאז כבר אין אחד, אבל לא חשוב, שבא מצד...
מה אין אחד? אני לפני 3 שנים נסעתי ברכבת 1, מה אתה מדבר?
אין 3.
סתם, אני צוחק. אחד הוא ממש מקצה הדאונטאון עד להארלם.
אותו דבר ה-4 וה-6, אתה נוסע לאורך האי מנהטן, שהוא די ארוך דרך, מאוד נורא. הרכבות הצילו חיים, אני לא רוצה לומר חלילה, כל ה-15,000 היה קורה להם משהו, אבל לפחות שני שליש מהם, 10,000, אמורים היו להיכנס לשני המגדלים האלה, כי זה סוג ה... זה הגודל שלהם, וזה סוג המספרים או היקף המספרים. דבר שני, והוא הפחות נעים לתאר, אבל זו האמת, כל מי שהיה בבניינים מתחת לקומה ה-60, ניצל. כל מי שהיה מעל הקומה ה-60 נהרג. למה? כי שני המטוסים התרסקו בערך בקומה ה-60. אחד בקומה ה-60, אחד בקומה ה-64. כלומר שמטוס זה דבר גדול.
קצת מעל חצי הגובה.
שני שליש הגובה בערך. כן. מתקרב לשני שליש הגובה. אם זה 110 קומות, אז אנחנו בערך בין חצי לשני שליש. כמובן שמטוס לא פוגע בחלון של איזה, זה דבר גדול, עם מוטת כנפיים.
הוא לוקח כמה קומות איתו.
הוא לוקח, כן, אבל אם אתה זוכר, התמונות הראשונות היו של שני גושים שחורים בערך בקומה ה-60 או 65, תלוי בבניין.
כן.
ושני הבניינים, אשן מתאמר משני המקומות, ורק ב-9.59 ושוב ב-10.5, הבניינים קרסו כמו אקורדיונים, שזה אגב, טובי, זה הרגע שחרות ליותר אנשים ממה שנדמה בזיכרון של אותו יום. כלומר,
כי כולם כבר היו מול המסך, כולם כבר הסתכלו על מה שקורה.
כולם היו מול המסך, אבל הרגע שכל עודם בערו, אנשים קיוו. קיוו שאולי זה לא מטוס גדול, למרות שהם ראו בסרטון השני שזה היה מטוס גדול. קיוו שיש ניצולים, למרות שהם לא ידעו שלא היו ניצולים. ואז הייתה איזו מידה של סופיות, מידה של נגמר הסרט, שהם שניהם קרסו. סיבת הקריסה, אגב, היא ברורה. במטוס הראשון למשל של חברת אמריקן היו 75,200 ליטרים של דלק סילוני. דלק סילוני כשהוא בוער מייצר חום של 1,100 מעלות.
פשוט התיך את כל המבנה.
הוא הזיז אותם, הוא הזיז את הקורות מתכת שנבנו, הבניינים האלה אמרתי קודם שנבנו ב-76 ושלמו ב-76, תוכננו ככה, שהם עומדים בפני רוחות של עד 300-320 קמ"ש. עכשיו, מי שהיה אי פעם במגדלים האלה, או בכל בניין גבוה בעולם דרך אגב, בסוג גובה כזה, ובחוץ משתוללת רוח מאוד חזקה, והיא כמובן יותר חזקה בגבעים האלה, אבל עזוב את זה, משתוללת סופה בחוץ, ואומר, יאללה, אני מרגיש שהבניין זז.
הוא באמת זז,
כי יש לו מסילה, ויש לו משחק, והוא נועד, זה גם נגד רעידות אדמה,
בוודאי.
ניו יורק שיושבת על סלע.
סלע בזלת.
על סלע ובזלת, אין שם חשש לרעידות אדמה. אני מקווה שאני לא, אתה יודע, שבעוד שבוע לא יקרה משהו, ואני...
טוב, אז יש צונאמי, אתה יודע, תמיד משהו יקרה שם.
יצאתי טמבל בגיאולוגיה.
לא, ראית איזה הצפות היו רק לפני שבוע, לפני יומיים.
כן, אבל זה מתוחר, אני מדבר רעידת אדמה. עכשיו, רק ששני הבניינים קורסים, אנשים מבינים שקרה פה משהו, ואנחנו מחפשים ישראלים. עכשיו, שלחתי, היו לי איזה 4 או 5 אנשים, שגם כן, אתה יודע, בלב רועד, שלחתי אותם ב-10:30, 11, 12 בצהריים של ניו יורק, ביום הכי קטסטרופלי, כאוטי, מבלבל, ולא מובן של חייהם, אני מדבר על אנשים צעירים, שלחתי אותם לבתי חולים, עם משימה אחת מאוד פשוטה, חפשו שמות של ישראלים. אז באמת אחד חזר עם בחור בשם דוד חן, שהיה מאושפז בקורנל, בבית החולים של אוניברסיטת קורנל, ושלחתי לשם מישהו מהמחלקה הקונסולרית לבדוק לגבי דוד חן, כדי שמה מצבו. אז ככה, קודם כל לדוד חן היה רק זכוכיות, רסיסי זכוכיות ביד, הוא היה פשוט למטה וחטף את זה וברח משם, אז המקום הכי קרוב היה קורנל. שנית, דוד חן, שמו היה דייב צ'ן, הוא סיני שגר בצ'יינאטאון. ולכן השיטה הזאת, סליחה שאני עושה מזה צחוק, אבל השיטה הזאת של לחפש אנשים, אם קוראים להם אלון או טובי, ולהגיד, אלה ישראלים, טוב, זה לא עבד. כמובן שבדיעבד ידענו, כשאני אומר בדיעבד זה 24 שעות, ידענו שהיו ארבעה ישראלים, שניים על המטוסים ושניים במדינים, הייתי בלוויה של אחד מהם, של שפי.
כן, הבן של, הבן של מי שהיה פצר.
הבן של מי שהיה היועץ המשפטי גם של משרד הביטחון, של כן. דוב שפי, הייתי כן. בלוויה. כן. היא הייתה בארצות הברית, ואחרי שנה וחצי ארונו הוא עבר לקבורה בישראל, להיות שאשתו והילדים נשארו שם עוד שנה וחצי, לא חשוב, זה חיצוני לנושא שלנו.
כן, אני, היה לי קשר עם אבא שלו בשלב מסוים,
נכון,
הוא נושא עכשיו, את הטראומה היה... הזאת, זה קשה יודע, לראות, קשה לראות.
אני יודע, דבר כמה פעמים. כן. עכשיו, מלבד זה לא היו ישראלי,
לשמחתנו... זה, זה מדהים, תחשוב על זה, סטטיסטית.
כן, כן, מה זה מדהים?
זה קרה?
אני אגיד לך, קודם כל מה שאתה עכשיו אומר, ברגע שאתה אומר שזה מדהים, אתה כמעט מפרנס את תיאוריות הקונספירציה, שהמוסד
ידע,
הזהירו את הישראלים, וכל מיני אבלים ושטויות לאורך השנים. זה פשוט מקרה, חלק גדול מהישראלים היו ברכבות התחתיות.
אני אגיד יותר מזה, אני חושב שהמפגעים, נקרא לזה, כל חבורת אלקאדה הזאת, סתם אני אומר, עכשיו בדיעבד, אם הם היו מכוונים את הלוז שלהם לשעת צהריים, או לשעת לפני ארוחת צהריים, או מיד אחרי ארוחת צהריים, יש סיכוי שהיו שם הרבה יותר אנשים, גם תיירים, גם משרדים, זה היה בוקר.
טובי, חצי שעה.
עוד חצי שעה, אבל
פרקש הזה...
אנשים שוכחים שבארצות הברית, כמו באירופה, לא מתחילים לעבוד כמו אצלנו בשמונה, שמונה וחצי, אלא תשע, תשע וחצי, עשר. אז זה היה קצת מזל בסיפור הזה.
כן, אבל זה מאוד נוקשה שהעבודה במשרדים האמריקאים. תרבות העבודה היא מאוד נוקשה, ובתשע, התפוסה במגדלים הייתה צריכה להיות באזור ה-90%.
אבל לא של התיירים.
לא של התיירים.
לא בהכרח של התיירים.
כן, אבל עזוב, אני לא
נכנס... כן, זה לא חשוב, המספרים האלה זה...
כי טרור עובד גם על הזדמנות וניצול מיידי של הזדמנות, והם עשו תכנון פה עם סכינים יפניות, כמו
ש... לא, זה מדהים, היכולת שלהם לתכנן ולבצע את הדבר הזה בו זמנית, בדברים כל כך מורכבים.
תזכור שהמטוס הרביעי, שעוקב על הקרקע בניוארק, משום שהטייסים כבר שמרו על המטוס הראשון והשני, ובסוף נתנו לו אישור להמריא, כי הוא כבר היה ממש על המסלול, המטוס הרביעי על פי שייך מוחמד שהיה...
בית הלבן, זה היה המטרה, זה מה שהבנתי.
לא, הקפיטול, בניין הקפיטול.
אוקיי, אוקיי.
היה לרסק אותו לקפיטול והנושאים... עכשיו, שמע, בתוך הקיוס הזה של הבניינים המתמוטטים, ואנחנו מחפשים את ישראלים, ואתה יודע, ואין סלולרי, אני מזכיר למי שמאזין לנו, שעוד אין סמארטפונים, כלומר, יש בלקברי שעובד בשיטת אימיילים, אבל בישראל לא עובדו כל כך הרבה, לא עם בלקברי ולא עם...
לא, גם הרשתות הסלולריות בזמן ההוא היו בתוליות יחסים.
נכון, אין עבדו, זה היה בסדר, אבל לא היה את המהירות שאנחנו מכירים היום, של, קודם כל לא היה רשתות חברתיות, אבל לא היה את האמצעי של וואטסאפ, או סיגנל, או...
כן, צריך לדבר בטלפון, כן.
נכון. עכשיו, בתוך כל זה, כמו שאמרתי קודם, הלכה האנטנה, התרסקה לאנטנה על הבניין הדרומי של ורייזון, וכמעט ואין סלולרי, נדיר שמישהו מצליח, אתה רואה אנשים הולכים, הלא, הלא, צועקים בטלפון, אבל הטלפון שלי מצלצל. ואני... עכשיו, היה מספרים, אבל לא... כלומר, ידעת מה המספר, לא ידעת מי האיש.
נכון, נכון.
לא הייתה התאמה בציבור.
עוד לא היה פונטים, היו רק מספרים.
אני רואה שזה מתל אביב, אני רואה שזה מירושלים, 0-2. אני עונה, וזה פרס על הקו, שר החוץ.
כן.
אלו, אלון, כן, מה נשמע? בסדר גמור, שמעון. ואז הוא אומר לי ככה, הגד, אתה יודע איך קורא זה. הגד.
הגד.
איפה רמספלד? אמרת לו, מה? הוא אומר לי, איפה רמספלד? אמרת לו, דונלד רמספלד, שר ההגנה? הוא אומר לי, כן, איפה הוא? אני מנסה להשיג אותו. אמרת לו, תקשיב, שמעון, אני בניו יורק. רמספלד בפנטגון. הוא אומר לי, אני יודע בדיוק איפה אתה, ואני יודע איפה בדיוק רמספלד. אני רק לא מצליח לתפוס אותו. אתה ראית אותו? אמרת לו, שמעון, אני אומר לך עוד פעם, אני בניו יורק והוא בוושינגטון.
אוי, זה נהדר.
הוא אומר לי, אתה לא יודע שפגע מטוס בפנטגון? אמרת לו, בטח שאני יודע. מה אתה יודע על זה? אני אומר לו, אני יודע מעט מאוד. אז הוא אומר לי, תשמע משהו. אתה בסדר? אני אומר לו, כן, שמעון, תודה על הטלפון. והצוות בקונסוליה בסדר? אמרת לו, למיטב ידיעתי, כולם בסדר. תראה, הוא אומר לי, אני אדבר איתך יותר מאוחר. אם אתה נתקל ברמספלד, עכשיו, אני עומד שם טובי באמצע השדרה השלישית, איך אומרים, העולם קורס עליי, כמו על מיליונים אחרים, אני לא מיוחד.
וזה נהדר, זה פשוט סיפור נהדר.
והוא שואל אותי, תראה, אם אתה נתקל ברמספלד,
נתקל.
תגיד לו שאני מחפש אותו. עכשיו, מה נשאר
לי לעשות? הכי הרבה יכולת להביא לו את רודולף.
מה נשאר? לא, רודי ג'וליאני זה משהו אחר. אותו פגשתי כמה ימים, אחר כך תכף נגיע לזה אם אתה רוצה, בזמן שנשאר לנו. אז הדבר האחד שנשאר לי לעשות זה להגיד לו, תשמע, שימון, אני מיד אגיד לו שאתה מחפש אותו, אני הולך עכשיו לחפש, אתה אומר לי תודה רבה, תודה רבה, ובזה נגמרה השיחה. אגב, למותר לציין שלא פגשתי את רמספלד, אבל גם לא קרה לו כלום. רודי ג'וליאני, תראה, רודי ג'וליאני, אני יודע, קפצנו נושא עכשיו, אבל אנחנו מדברים על...
כן, זה חווייתי, אנחנו לא, זה לא דוקו פה.
תראה, באותו יום, ה-11 בספטמבר, תוכנן להיות הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לעיר ניו יורק, לרשות העיר ניו יורק. ג'וליאני סיים שתי כהונות, מועצת העיר העבירה שנתיים קודם חוק להגבלת כהונות. אגב, מי שמימן את הקמפיין להגבלת כהונות, זה היה יריב גדול ושונא גדול של ג'וליאני בשם רון לאודר. וג'וליאני היה אז במצב לא טוב. סיפורים לא יפים על גירושיו התחילו לצאת, היה לו סרטן הרמונית, דבר שכיח, הוא גר אצל זוג הומוסקסואלים חברים שלו, וחצי מהעיר, מהטורי רכילות והכתבים הפוליטיים שמסקרים את עיריית ניו יורק, עסקו בסיום העגום והלא מזהיר של כהונת רודי ג'וליאני. מי שהתחיל כתובע המחוזי,
שהפיל את גוטי,
שהפיל את משפחות הפשע הגדולות וניקה את העיר, שזה חצי נכון. מגיע לו קרדיט, אבל זה לא נכון שהוא עשה את הכל, לא חשוב, לא עליו התוכנית. עכשיו, והנה מגיע היום הזה. וג'וליאני הופך להיות לראש העיר של אמריקה, ראש העיר של העולם.
זאת אומרת, הגיבור שנשאר על הרגליים.
האיש הראשון שבא לבקר אותו, מהעולם כולו, כמובן שהגיע לשם הנשיא בוש אחרי יום אחד, ויש תמונה שלו, של בוש עומד עם מגפון.
עם המגפון ששמו במוזיאון אחר כך.
נכון, הכל שייך לסמיסוניון, כל דבר שהוא שייך לנשיאות, גם הסמלה של מוניקה לוינסקי
בסמיסוניון,
רק שתדע.
כן, כן, אני יודע, שמעתי.
כל פריט ששייך לנשיאות חייב ללכת למוזיאון הסמיסוניון. האיש הראשון מן העולם שבא לבקר בשמחה של ג'וליאני, כלומר לא מישהו שקפה את עצמו לביקור, היה ראש העיר ירושלים אהוד אולמרט. הוא דרש, מה זה דרש? הוא הודיע לג'וליאני שאני בא. לא להביא סמיכות ולא לשאת נאומים נמלצים נגד הטרור, פשוט להיות שם בשביל חבר אישי שלו ובשביל עיר שהוא אוהב, וזה היה מחווה שכולם, שהעריכה, התקשורת בניו יורק, העריכה מעל ומעבר לעצם העובדה שאוקיי, אז הגיע עוד איש חשוב מהעולם. שבוע אחר כך הגיע פרס בעצמו, שכל מטרתו הייתה להגיד שלום לג'וליאני, כמובן לנשיא וכן הלאה, ראש הממשלה היה כזכור וכידוע אריאל שרון, גם עם אריאל שרון היה לי שם איזה סיפור, זה שעשי
הקטן,
אבל זה לא... זהו.
תשמע, זה, קודם כל, זה נשמע כמו חוויה once in a lifetime, אבל literally, זאת אומרת, אני לא יכול לחשוב על משהו שמתקרב לזה באמת בסקייל הזה, כי באמת זה אחד האירועים אולי במאות שנים, בוודאי בעידן המודרני, הוא הכי דרמטי שאפשר לעלות על הדעת. ולהיות שם, מה שנקרא, ממש בלב המאפליה, זה... זאת אומרת, אתה יכול לכתוב רומנים על זה עד אינסוף, ותמיד יישארו עוד סיפורים. אבל זאת החוויה האישית. אני מניח שהיית מאוד עסוק ביום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, חודש, שבתוך כל הסיפור הזה, כי בכל זאת היו שם משרדים ישראלים והיו ישראלים, והיה צריך לחפש אותם, אבל לא רק זה, זאת אומרת, גם הרי נהיה עוצר של טיסות, כי אנשים התחילו שם, אני זוכר שהיה סיפור של הנחיתו אנשים בהליפקס, או בכל מיני מקומות כאלה, היו צריכים לחלק להם סמיכות של ה-Salvation Army, כי לא היה להם מה לאכול, מנות קרב, באמת, זה קשה לתאר בכלל. לחזור אחורה ולספר
אותו. מה, אני ביקרתי שם באזור, במה שנקרא Ground Zero, שזה מונח של הכוח מפיצוץ אטומי, כלומר, הנקודה של...
נקודה אחיד. נקודת הפיצוץ התחתונה.
נקודה של הפיצוץ. של הפיצוץ עצמו, שבו מתרחש הפיצוץ. תראה, אנחנו כולנו מכירים את התאומים ואת טילי החורבות שנשארו ואת ההרים האלה של בטון זכוכית ומתכת
מעוקמת, כן.
מעוקם, מעוגל ומעובד. אבל מהקריסה של השניים האלה נפגעו עוד הרבה בניינים באזור. היה בית השקעות, בנק השקעות מאוד ידוע, שבינתיים ב-2008 הלך לעולמו בשם לימן ברדרס, האחים. לימן ברדרס, הרבה מאוד יהודים עבדו שם, הסגן נשיא אז היה יהודי וחבר, חבר לא רק אישי שלי, אלא חבר של חצי, חצי מדינת ישראל, זכרו לברכה הרווי קרוגר, הוא את 9-11, על 9-11 שמע במלון המלך דוד בירושלים. והוא צלצל אליי ב-12 בספטמבר, איך אני יכול לעזור לו למצוא טיסה לחזור לניו יורק. והוא חזר לניו יורק, הסיפור פה הוא לא הטיסה שלו ולא אני, והזמין אותי אליו למשרד רק כדי לראות. המשרד כולו, כל המשרד עזב, ואנחנו מדברים על 4,000 איש שעבדו שם, כן? לא, לא, זה לא משרד עורכי דין בפינה של רחוב ביאליק. קורה בעובי של 2.5, בקוטר, סליחה, של 2.5 מטר, ובאורך של 25 מטר, עפה באופן, באופן אופקי, וחדרה את כל הבניין ונתקעה באמצע. כלומר, הקורה הזו, אם המשרד היה מלא באנשים, הייתה יכולה להרוג 400-500 איש בקלות, רק על השתי קומות שהיא ביקעה לה בזה. כלומר, הנזק שם היה בלתי ניתן לתיאור, אגב, אי אפשר היה להתקרב לשם. כלומר, הסיבה שהתקרבתי לשם הייתה כי היה לי תפקיד והיה לי תואר והיה אולמרט והיה שמעון פרס, כי באופן רגיל, למי שמכיר את מנהטן, מי זו צ'יינה טאון? דרומה, לא יכולת ללכת, אלא אם כן הראית שאתה גר שם, אלא אם כן היה איזושהי תעודה, איזשהו מסמך שמראה שאתה גר באזור סוהו ודאונטאון וכל השכונות הדרומיות שסמוכות לתאומים.
שזה מחזיר אותי גם לשיחה שלי עם ציפי שמילוביץ' ואחרים. אנחנו עושים הפסקה קצרה. אוקיי, חזרנו. ניו יורק, אמריקה, אבל בעיקר ניו יורק, לפני ואחרי. את בתחושה שלי האישית לגמרי, ניו יורק של שנות ה-80 שאני זוכר אותה, תחילה שנות ה-90 אולי, שוב, אני לא יכול ללכת יותר אחורה מזה, כי לא הייתי שם קודם, הייתה הרבה יותר פרועה, הייתה הרבה יותר רעשנית, צעקנית, עמוסה נורא, והתחושה היא, היינו שם 3-4 שנים, האמת היא שנפלנו על דאונטאון מול התאומים בסוף טיול מניו אינגלנד עם המכונית, וזה ממש שבועיים לפני, שזה לפני האירוע, אבל חזרנו עם הילדים, בטיול משפחתי כמה שנים אחרי זה, 2004, ו... העיר נראה כאילו התאוששה, אבל כשחזרתי בפעמים נוספות, לאחר מכן, זה לא אותו דבר. ואתה אולי יש לך את הפרספקטיבה היותר מדויקת, כי גם אתה אומר, כמו שהייתה הרבה שנים קודם.
אין פה פרספקטיבה יותר מדויקת, זה עניין של תחושה. אני אי אפשר להתווכח עם איך שאתה, יש הרבה אנשים שחשבו כמוך, יש אנשים שחשבו, אתה יודע, שזה בכלל, שהעיר חיה בסוג של הכחשה קולקטיבית, והביאו מאות אם לא אלפי במצטבר לאורך הזמן, פסיכולוגים שיסבירו את התגובה ואמרו, אל תתראו, זה דבר טבעי מאוד. זה אירוע כל כך טראומטי של להדחיק אותו, ומיד ללכת לבר, ומיד לקנות אוטו, ומיד לקנות דירה יותר גדולה, ומיד לקנות חליפה שאתה לא צריך, ומיד ומיד ומיד, זה סוג של סיפוק צרכים שמפצה על, על, על אובדן שמקורו בהכחשה, אני לא פסיכולוג לרגע, אבל זה מה שהם אמרו. עכשיו, ויש אנשים שאומרים, כן, העיר השתנתה. עכשיו, תראה, אמרתי קודם ולא השלמתי, כי בעצמי סטיתי קצת, שבאותו יום אמור היה להיות הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. וההנחה והסקרים הראו שהמועמד הדמוקרטי המוביל, מרק גרין, יהודי אגב, הוא ינצח בפריימריז, והוא הוביל בעשרות אחוזים על המועמד אז הרפובליקאי, אחד בשם מייקל בלומברג. ומייקל בלומברג, פה אני חייב לספר לך קטע שאולי לא נוגע כל כך ל-9-11 אלא בעקיפים. חודש לפני ה-11 בספטמבר, אני פגשתי את מייקל בלומברג, הוא היה מועמד אז לראשות העיר, הוא אמר לי שהוא מאוד ישמח יום אחד לפגוש את אהוד ברק, כי הוא לא ראש הממשלה לשעבר, מאז מרץ הוא כבר לא ראש ממשלה, 2001, והוא מעולם לא נפגשו, והוא ישמח לפגוש אותו.
ואהוד ברק אמר, אהוד ברק אז בא די הרבה לניו יורק, ואמרתי לו, שמע, מייקל בלומברג רוצה לבוס פה, אמר, שמחה רבה, משהו, מתי שרוצה, ונקבעה פגישה והייתי בה, ובפגישה ברק שואל אותו, מה המצבך בסקרים, ואומר לו בלומברג, אני על 12% כשהיריב שלי על 60%, אז צריך פה חתיכת טיפוח, הוא אומר לו, אין מה לעשות, ג'וליאני ראש עיר פה בטעות, בגלל שנים של פשע והומלסנס ולכלוך וכן הלאה, והשנאה לג'וליאני היא כזו, שאין ספק בכלל שיצביעו לדמוקרט, אבל אתה יודע, הוא אומר, יש לי רעיונות, אני חושב, יותר נכונים, אני לא עסקן פוליטי, אני לא הפקידים הדמוקרטיים האלה שלא עשו כלום מגיל 18 ועכשיו פתאום רוצים להיות ראשים, אבל אני לא מאמין שיש לי סיכוי. ואהוד ברק אומר לו, אתה טועה, יש לך סיכוי, אם יקרה משהו חיצוני גדול, שפתאום אנשים יראו, טוב, אז המשהו החיצוני הגדול קרה, ומייקל בלומברג נבחר לראשי. עכשיו, למה אני מספר את כל הקטע הזה? כי התחושה אחרי ה-11 בספטמבר הייתה שניו יורק לעולם לא תהיה אותו דבר. וזה התחיל מזה שככה, לא יפנו יותר לגובה, כי רק משוגע ילך לגור במעל לקומה עשירית או 20. חברות גדולות יפצלו את עצמן כדי לא לחטוף פגיעה ישירה, כי למשל הייתה חברה גדולה בשם קנטור פיצג'רלד, חברת רואי חשבון ותכנון פיננסי גדולה, הרבה יהודים עבדו שם, שכמעט כולה נמחקה בפיגועים, כולם היו בקומות הגבוהות של הבניינים, של אחד הבניינים. אז ההנחה הייתה שחברות יעבירו חוות שרתים לתמיכה במחשבים שלהם החוצה מחוץ לניו יורק, אבל מכיוון שכך, ואנשים גרים בפרברים, ואנשים לא ירצו לגור בעיר, אם היא כל כך הרבה גודל שקים, אז העיר תאבד עשרות אלפים של עובדים, עכשיו אלה עובדים ברמות שכר גבוהות, כלומר בסיס המס של העיר יצטמצם, רמת השירותים המוניציפליים תרד, רמת הצרכנות תרד, והעיר קרה בדיוק ההפך, לכן בלומברג נבחר, הוא הבטיח ניו יורק, לניו יורק שהיא תתחדש. הניו יורק של אחרי 11 בספטמבר, חס וחלילה שלא ישמע שזה בזכות ה-11 בספטמבר, אבל הניו יורק של העשור של אחרי ה-11 בספטמבר, כלומר איפשהו בין 2001 ל-2011, 12, 13, היא ניו יורק שהפכה להיות עשירה יותר, בהרבה, נקייה יותר, היא לא רק לא בעשרת ערי הפשע, היא לא ב-25 ערי הפשע, שנמדד לפי רצח על כל 100,000 איש, שוד על כל 100,000 איש, אונס.
יכול להיות שזאת התחושה של מישהו שבא מבחוץ ומרגיש יותר בנוער. זאת אומרת, אני זוכר בשנות ה-80 אמרו, אתה לא יורד לתחתית אחרי 8 בערב. ובכל קרון היה שוטר, בכל קרון היה שוטר. בפני 3 שנים כשהייתי במנהטן, הרגשתי נוח לגמרי ב-12 בלילה.
אתה לא יורד לרכבת התחתית, אתה לא הולך להרלם, אתה לא נכנס לסנטרל.
נכון, הרלם נהיה אתר תיירות.
נכון, וכל זה בזכות בלומברג, בזכות העושר שנוצר שם. עכשיו, יש אנשים, אתה יודע, יש מבקרים חברתיים שמעלים טיעונים כבדי משקל על למה זה לא טוב לעיר, כי כל החיוניות שלה באה מהגיוון שלה.
לא, אין כבר צורך בווילג' וויס, so to speak.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. אבל תראה, בחודשים של אחרי, אמריקה מצאה את עצמה במלחמה, זה היה הנאום שבוש נתן באותו ערב ב-9 בערב.
אנחנו חוזרים עכשיו בשיחה שלנו, למה נכנסו לאפגניסטן ולמה יצאו ב-20 שנה מאוחר מדי.
נכון, וזה דיברנו בעבר, אבל המלחמה באפגניסטן, האמריקאים פלשו לאפגניסטן ב-7 באוקטובר, כלומר 26 ימים בדיוק אחרי...
שזה מדהים, ההקבלה הזאת בין התאריכים, אם אנחנו מסתכלים עכשיו 20 שנה מאז הפיגוע, ובדיוק 20 שנה... מאז שנכנסו ועכשיו יצאו.
כן, כן, הם נכנסו, כי תראה, אחרי יום היה ברור שמדובר באל-קאידה. כן. ואז כולם הלכו אחורה, הרי היה ניסיון פיגועים.
כן, השייח העיוור.
השייח העיוור.
שהכניסו מכוניות תופת.
לתוך בתי עמים.
כן, כן, לחניון.
1996, בדיוק.
כן.
ואתה יודע, אמריקה מצאה את עצמה מלחמה עכשיו. במקביל. בישראל מתחילה, בישראל ובשטחים, מתחילה להשתולל אינתיפאדה, כוללת פיגועי התאבדות איומים נוראיים שלא ידענו, שידענו כמותם ב-94, 5 ו-6, אבל זה הפך להיות ב-2002, 2003, כולל המבצע חומת מגן על הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון.
כן, אני רק אעיר פה שיריית הפתיחה של הסיפור הזה של ישראל הייתה שנה, בדיוק שנה קודם. זאת אומרת, בספטמבר 2000, כששרון עלה להר הבית, וברק אישר לו לעלות להר הבית, אז בעצם ניצת הפתיל ההוא.
נכון.
ספטמבר השחור.
כן, סוג של ספטמבר שחור.
גם יש לי יום הולדת בספטמבר, אתה מבין? הכל מתערבב ביחד.
אבל זה, תשמע, והייתה, ואז חלו כמה שינויים פוליטיים. כלומר, הם חוקקו את חוק הגדול שהקים את המחלקה להגנת המולדת, ה-Department of Homeland Security, שזה היום המחלקה כמעט הכי עשירה מבחינת התקצוב שלה בממשל האמריקאי. היה את הפטריוט אקט שהקריב זכויות אזרח וזכויות שמוקנות בחוקה על מזבח ביטחון לאומי ושיקולי ביטחון. דרך אגב, יש נסיגה מאז, נסיגה חזרה לכיוון הזכויות. אמריקה משוחררת מטרור, אני ראיתי לפני כמה ימים, אנחנו מדברים בשבוע שלפני ראש השנה, אני לא יודע מתי אתה משדר את הפודקאסט הזה, אבל ראיתי לפני יומיים שלושה סקר גדול של מכון פיו. מכון פיו זה אחד המכונים הכי נחשבים, סקר שבדק עמדות ביחס לקראת יום השנה ה-20-11 בספטמבר, וביחס לעמדות הציבור האמריקאי לטרור. שמע, יש נסיגה בחשש שלהם מטרור, ולראיה לא היה אף פיגוע מאז. פגעו באמריקאים באפגניסטן, פגעו בהם בעיראק, פגעו במטרות אמריקאיות.
אז זה כל הקטע, כי מאז פרל הרבור, כל הזמן מדברים על זה, פרל הרבור היה פעם ראשונה שכוח חיצוני פגע באמריקה הריבונית מאז, מלחמת האזרחים, כל הסיפורים שהיו.
לא, מאז 1812, זאת הייתה הדוגמה.
אוקיי.
וגם פרל הרבור,
זהו, זה ליד יפן בכלל, זאת אומרת, זה מרחק כל
החצי. זה בהוואי ש-1941 עוד לא הייתה מדינה.
יפה, אז אני אומר, זה היה סוג של מאחז קולוניאליסטי של ארצות הברית. זה בכלל לא היה אמריקה לצורך העניין, זה כמה? 7-8 שעות מסן פרנסיסקו? זה נורא רחוק, לא? יש לנו את מי לשאול כמה זמן זה לוקח.
יש לנו את מי לשאול, אני לא הייתי בהוואי הרבה זמן,
אני לא הייתי אף פעם.
שקף שלנו שרק חזר.
נכון, אני לא הייתי אף פעם, אבל אני אומר, התחושה הזו של האמריקאים, של הניו יורקים, שזה מרכז העולם, שזה המקום הכי בטוח להיות בו, חוץ מה
שהיה
פעם. כן, אז אני אומר, ההלם הזה שלפני 20 שנה, הפגיעה בחופש התנועה, זה שהיינו באים וזורקים את המזוודה בלאס וגאס על הקאונטר בחוץ, על המדרכה, ועולים על המטוס כאילו כלום, ואנחנו ישראלים, אתה מבין, אני הייתי ביטחון אל על, באבונותיי, בתור סטודנט, אני מסתכל, מה זה אתה טייס פתוח? מה זה הדבר הזה?
אני, הסיפור לא עליי, כן, אבל מאחר לא נעלה את זה, וזה היה עמוד ראשון בניו יורק פוסט, הסיפור הזה שאני מספר לך עכשיו, ממש בקצרה.
כן, אנחנו נסיים בזה בשביל
לסגור את הסיפור. לי לא נתנו לעלות על טיסה מסן פרנסיסקו לניו יורק, אחרי הרצאה שזה, בטענה של הטייס, שהנוכחות שלי על המטוס, חוץ מהמאבטח שלי שהיה חמוש, הנוכחות שלי על המטוס הופכת את המטוס כאמבסדור, כמוכר, בלה בלה בלה, הנוכחות שלי על המטוס מהווה איום על הנושאים, כי המטוס...
אתה מטרת טרור.
עכשיו, שני שוטרים שליוו אותי ממשטרת סן פרנסיסקו, איימו על הטייס במכות, ואחד מהם המציא, כמו בסרט פשע, אחד מהם אמר לו, תקשיב טוב, אני מכיר אותך, אני יודע, אני
יודע איפה אתה גר.
לא, הוא אומר לו, אני רואה אותך יושב בבר, מעט זמן לפני הטיסות, חבל שאני אדווח על זה, שרואים אותך בבר, והוא אמר, הטייס אמר לו, תדווח על מה שאתה רוצה, הוא לא עולה על הטיסה. לא חשוב שהדרך המאבטחים, ניגשנו תלונה ל-FBI, עזוב, זה לא הסיפור, אני מדבר על הטירוף שהיה אז, דרך אגב, זה נמשך במידה מסוימת עד היום, אבל אם אני צריך להגיד לך משפט אחד, שלא מסכם את 9-11, אבל מסכם את הקטע בשיחה שלנו, טובי, שבו אתה שואל על השינויים בניו יורק, אז אני אגיד לך את הדבר האפיקורוסי הבא. הקורונה שינתה את איך ניו יורק נראית ומתנהגת יותר מ-11 בספטמבר.
אתה יודע מה? לא תיאמנו את זה ולא תכננו את זה מראש, אבל רציתי להגיד לך שמה שלא עשה הטרור והשנים שבאו אחריו בניו יורק, עשתה הקורונה, וזה עדיין לא משתחררים משם. כל שיחה שלי עם אנשים שגרים בארצות הברית בכלל ובניו יורק בפרט, או סביב ניו יורק, הם מסתכלים על הדבר הזה, ויש לנו חברים, ויש לנו קולגות, ויש לנו מכרים, והכל, ומשפחה, אפילו משפחה בוויליאמסבורג, ובאמת, הם לא יודעים איך להסתדר עם הדבר הזה. ויכול להיות מאוד שבאמת ניו יורק, גם עכשיו עם המדרחובים ועם האוטגוינג והזהירות המופלגת ואלף אחד דברים.
אני לא מומחה אורבני גדול, כמו שאני לא גיאולוג ולא... יש פה הקבלה ל-11 בספטמבר במובן הזה שנבואות הזעם על ניו יורק שלעולם לא תהיה אותו דבר, אוקיי, אז שמע, אני אומר לך שהיא כן תהיה. וכולם אומרים, על מה אתה מדבר? סגרו את המסעדה הזאת, סגרו את החנות הזאת.
לא, מסעדות ייפתחו, מסעדות ייפתחו.
אז תיפתח, אוקיי, אז במקום בופה טובי, ייפתח...
לא, אני לא חושב שזה עניין, אני חושב, נדמה לי, שוב, אנחנו בתוך האירוע, וקשה מאוד לדעת איך הוא יסתיים, אני חושב שגם השיטפונות עכשיו קצת הממו אותם, אני לא חושב שהם תחיקו להם, כל שנה יש שיריות של הוריקנים וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
יש כל מיני דברים שקורים עכשיו עם המשבר האקלים הגדול, אנחנו בתוך תהליך שאנחנו ממש לא יכולים לראות לאן הוא הולך. אוקיי, תשמע, זה היה מרתק, ושוב, לא בגלל שאנחנו, אתה יודע, עכשיו מנתחים על ניו יורק לפני וניו יורק אחרי, ניו יורק קורונה, ניו יורק 9-11 או ניו יורק שיטפונות, אלא באמת העדות הבלתי אמצעית של בנאדם שפשוט היה שם, וזה מסוג הדברים שבאמת צריך הצטרפות מקרים מאוד 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 ספציפית בשביל להעיד על משהו כזה. קשה לי לחשוב על הקבלות כרגע דומות לזה. אז הנה משהו שעברת ולקחת אותו לחיים שלמים. מה אני אגיד לך? לא מקנה, אבל זה מעניין. תודה, אלון, ושתהיה שנה טובה,
ואנחנו
נחזור וניפגש.
למי שמאזין לנו. תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי.
עד כאן הסיפור של אלון פינקס, באמת סיפור מרתק על היום שבו זה קרה, על הימים שהימים והשבועות והחודשים שאחריו. כאמור, הפיגוע הזה לפני 20 שנה לא היה הראשון שבו ניסו לפגוע במגדלי התאומים, האירוע קודם שהצליח קצת פחות, וממש במקרה באותה תקופה אחי צביקה פולק היה בניו יורק, עבד שם, ויש לו כמה דברים לספר לנו על מה שקרה באותו היום, אבל מעבר לזה גם מה שקרה בחודשים ובשנה שאחרי, בשנים שאחרי הפיגוע שהתרחש לפני 20 שנה, הפיגוע שבו הופלו המגדלים. אז בואו נשמע את צביקה.
בתאריך 11 בספטמבר שנת 2001 הסתיימה תקופה, הסתיים עידן התמימות של העם האמריקאי, של תושבי ניו יורק, של כוחות הביטחון האמריקאים. אבל ייתכן שזה היה צריך לקרות 7.5 שנים קודם לכן. התאריך היה 26 בפברואר 1993. קבוצה של כמה מוסלמים, תושבי ניו יורק, תושבי ברוקלין, מתארגנים, שניים מהם עוברים הכשרה כמה שנים קודם לכן, באפגניסטן, על ידי ארגון שאף אחד לא שם לב לשמו אל-קאידה, והם מארגנים מטען נפץ במשקל 600 קילו, מתאינים אותו על ון בצבע צהוב, סחור, ושניים מהם נוהגים אל תוך החניון התת-קרקעי של המגדל הצפוני, מגדל מספר אחת של מרכז הסחר העולמי במנהטן, מה שידוע כמגדלי התאומים. בקומה B2 הם מפעילים השהיה ומצליחים לברוח מהבניין, וקצת לפני הצהריים, בין 12 ל-1 בצהריים, מתפוצץ מטען הנפץ, יוצר בור עצום ברצפה, למעשה 5 קומות של קומות החניון של המגדל הצפוני, לא מתמוטטות לחלוטין, אלא יש חור מאוד גדול. הרעיון היה פשוט מאוד לפוצץ את המטען בצורה כזו, שהיסודות של הבניין הצפוני יקרסו, והבניין כולו יקרוס על המגדל הדרומי, וככה להפיל את שני המגדלים. באותם ימים עבדתי בניו יורק, היה לי משרד ברחוב 57 על השדרה השביעית, כמובן ששמענו משהו במשרד, ואז כשהתחילו הסירנות ברחובות העיר, דבר שהוא די רגיל במנהטן, אבל באותו רגע זה היה הרבה יותר אינטנסיבי. אני זוכר שאמרתי למי שהיה אמור לנסוע איתי לאיזושהי הרצאה בפילדלפיה, הייתי צריך להרצות לפני קבוצת סטודנטים בפילדלפיה, באותו יום לפנות ערב, אמרתי, אני חושב שכדאי שנצא לדרך מוקדם משתכננו, כי עוד מעט יסגרו את כל העיר. הוא לא כך הבין על מה אני מדבר, בחור אמריקאי, הוא אומר, למה שיסגרו את העיר? אמרתי, אני חושב שקורה משהו, הדלקנו את הרדיו, ושמענו כמובן את הדיווחים הראשונים על הפיצוץ בבניין מרכז הסחר העולמי, מגדל התאומים הצפוני, והתארגנו במהירות, לקחנו את הרכב, הצלחנו איכשהו בלחץ התנועה לצאת מהמנהרה, מנהרת לינקולן, מרכז העיר, לעבור לצד של ג'רזי, ובדרכנו דרומה על כביש 95, ואנחנו מסתכלים מזרחה ורואים כמובן את הקו הרקיע כל כך ידוע של ניו יורק, עם שני המגדלים התאומים בדרום העיר. אנחנו שומעים כמובן ברדיו שכל המנהרות והגשרים של מנהטן נסגרים מסיבות ביטחוניות, ומתחילים לעשות מרדף וחיפוש אחר החשודים. הם עמדו לדין, לפחות חלקם, כמה שנים אחר כך, ונשפטו, אבל ההתארגנות הזו עברה בניו יורק, אף אחד לא עשה מזה עניין, החיים בניו יורק המשיכו כרגיל לחלוטין. ואז כמובן מגיע אותו בוקר נורא, שכבר, אני חייתי כבר בארץ, שבו בתוך שעה ומשהו, מתמוטט הסמל הכל כך חשוב של העיר ניו יורק, לא רק סמל אדריכלי, זה מגדלים שנבנו בתחילת שנות השבעים, והיו אז המגדלים הגדולים בעולם, סמל לכלכלה האמריקאית החזקה, סמל לכלכלה שמובילה את העולם הכלכלי, כמה רחובות מבניין הבורסה, וול סטריט, וכמובן סמל גם למרכז הכלכלי של ניו יורק, והמרכז התרבותי של ניו יורק, ניו יורק כמובן בעיני הניו יורקים, לא רק בניו יורקים, מרכז העולם. והעיר משתנה לחלוטין, השתנתה לחלוטין עד עצם ימינו, וגם התפיסה בניו יורק, אני זוכר שבאותם ימים, גם אחרי הפיגוע ב-93, היינו מגיעים לשדה התעופה, 10 דקות לפני הטיסה, מעבירים כרטיס אשראי, כרטיס ביד, וישר אל שער העלייה למטוס, אל דלת העלייה למטוס, ללא בדיקה, ללא מגנומטרים, שום דבר מזה לא היה קיים, כמובן כניסה לטרמינל, כניסה למטוס, הכל עבר חלק. זה כמובן השתנה באותו יום נמהר, בשעה 9:00 בבוקר, ובמעשה ארצות הברית השתנתה לחלוטין, והעיר ניו יורק שינתה לחלוטין את פניה, בחודשים הראשונים הלם מוחלט, ותוך כדי זה קהל האנשים, האזרחים הרגילים, הופכים להיות אנשים אחרים לחלוטין, ברגע שמתחילים לצאת מההלם, איזה רעיון מוזר לניו יורק עם עזרה הדדית, קהילה, כל מיני מושגים שאף אחד קודם לא הכיר. ואנחנו חוזרים באמת לאותם חודשים שאחרי נפילת מגדלי התאומים, גם עולם המוזיקה, ועל זה אני בדרך כלל אוהב לדבר, גם עולם המוזיקה משתנה, הרבה מאוד מופעי כבוד וזיכרון לנהרגים באותו יום, ואני אזכיר כמה, דרך כלל נכתבו עשרות שירים נכתבו והוקלטו בשנה הראשונה, בחודשים הראשונים, אני אזכיר כמה, ליאונרד כהן שחי תקופה מסוימת בניו יורק, אם כי באותם שנים חי בלוס אנג'לס, ליאונרד כהן מוסיף שיר לאלבום שהוא הוציא שנה אחר כך, שנקרא Dear Heather, שיר שנקרא ביום ההוא, והוא כותב שם, בתרגום חופשי לחלוטין כמובן, אנשים אומרים שזה מגיע לנו בגלל החטאים נגד אלוהים, בגלל הפשעים בעולם, אני לא יודע, אני רק שומר על המבצר מאז היום ההוא, since that day. זה לא נורת כהן. ניל יאנג הולך לאותו יום לאירוע אחר. היו כמובן 4 מטוסים שנחטפו, 2 הם פגעו במגדלים התאומים, 1 פגע בפנטגון, והיה מטוס רביעי, המטוס רביעי היה בדרכו מערבה, ואז אילצו המחבלים את הקברנית של המטוס להסתובב ולטוס בחזרה מזרחה, כשהניחוש היה לכיוון וושינגטון הבירה, לפגוע או בבית הלבן או בשני בתי הקונגרס, וקבוצה של נוסעים שביניהם התלחשו וכנראה הבינו מה הולך להיות, כי כבר על המטוסים היו טלפונים, אנשים יכלו לדבר עם הבית, וכבר שמעו מהמשפחות, שיחות הטלפון בבית, מה קרה בניו יורק ומה קרה בוושינגטון, והם איכשהו נחשו שהמטוס שעליו הם נמצאים נחטף, וכנראה עושה דרכו בחזרה מזרחה, וכנראה לכיוון עיר הבירה, והחליטו שהם ימנעו את זה בכל מצב, למעשה יבצעו משימת התאבדות, השתלטו על תא הטייס בכוח ויפילו את המטוס, וזה מה שהם עושים. אבל השיחה המצמררת ביותר היא שיחה שמנהל אחד הנושאים עם אשתו, ובעצם הוא נפרד מנה ואומר לה, אני אוהב אותך, תזכרי שתדעי שאני אוהב אותך, ואז שומעים כמובן את צמד המילים, let's roll, בואו נתחיל, בואו נבצע, בואו נפעל, ואז באמת הם עושים את מה שהם עושים, והם משתלטים על המטוס, ומפילים אותו באיזה שדה ליד פיטסבורג, פנסילבניה, וככה מונים פיגוע רביעי באותו היום. וניל יאנג, כמה חודשים אחר כך, מוסיף לאלבום שהוא הוציא באותה שנה, את השיר Let's Roll, ובשתרגום חופשי אומר, אני יודע שאמרתי שאני אוהב אותך, אני יודע שאת יודעת שזה נכון, אני צריך להניח את הטלפון ולעשות את מה שצריך. והוא מתאר את מה שקורה במטוס, אומר, אחד עומד במעבר, שניים נוספים ליד הדלת, חייבים להיכנס פנימה, לפני שהם הורגים, הזמן נוזל, בואו נפעל, let's roll. ובאמת שיר חזק ומצמרר. המדהים הוא שהרבה מאוד מהשירים שנכתבו, שירים שפונים לצד האישי והאנושי, זאת אומרת, סיפורים של אנשים בודדים בתוך הכאוס המטורף, הלאומי ובינלאומי הזה. ואז, כמה חודשים אחרי האירוע, יוצא אלבום של איש שמזוהה, למרות שהוא לא מניו יורק, אבל מזוהה עם ניו יורק ועם אזור ניו יורק, המטרופולין של ניו יורק, וזהו כמובן הבוס ברוס ספרינגסטין. וזה כאילו שחיכו שהוא יוציא איזה אלבום נחמה. והוא מוציא באמת אלבום שנקרא The Rising. The Rising זה אלבום שרוב שירי האלבום נכתבו לאחר 9-11, לאחר הפיגוע במגדלים התאומים, והשירים רבים מהם באמת סוג של סיפורים אישיים, מצד אחד, או מין שירי תפילה ושירי נחמה לטראומה הניו יורקית, ו... אם ניקח כמה מהשירים, למשל, Counting on a Miracle, לסמוך על נס, או Empty Sky, שמיים ריקים, שיר שנכתב בנקודת ראות של בעל, שאיבד את אשתו בפיגוע, לתוך האש, Into the Fire, שיר שמספר על אשתו של קבאי, הקבאים, לוחמי האש, שהפכו לגיבורים הגדולים של, של העיר ניו יורק, באותם ימים, או Mary's Place, המקום של מרי, מקום שבו איזה ידיד מזמין אלמנה, ואומר, בואי ננסה איכשהו במקום של מרי להשתלב מחדש בחיים, אחרי הטראומה הנוראית, שיר שנקרא גן עדן, והשיר שנושא את שם האלבום, הקימה, The Rising, The Rising, שזה בעצם ממש גוספל, זה ממש שיר תפילה שאומר, בואו נקום מחדש, בואו נקים, את העיר שלנו מחדש, במילים פשוטות, אבל השיר שהוא באמת נשמע הכי רלוונטי, נקרא My City in Ruins, העיר שלי בהריסות, ונעשה השיר הזה נכתב, לא על ניו יורק בכלל, אלא על ניו ג'רזי, על עיר בניו ג'רזי, הוא נכתב כמה חודשים לפני אסון התאומים, והוא בעצם מתאר מקום נורא, שמדרדר לפשע, ולעליבות ולהזנחה, אם קוראים היטב את המילים, אבל איכשהו הקהל לקח את השיר הזה, תחנות הרדיו השמיעו אותו ללא סוף, ו-My City in Ruins הופך לסמל של הריסות של מנהטן אחרי הפיגועים, אם כי הוא לא שייך לעניין. וסיפור אישי, שנים אחר כך אני חוזר לניו יורק, דרך אגב, כמה פעמים ביקרתי בניו יורק, קורא תהליך הפינוי של הריסות, של דרום העיר, ולאט לאט הבנייה מחדש, כמובן שהוחלט, בהיגיון רב, שבמקום שבו עמדו שני המגדלים התאומים, לא יקום מבנה נוסף חדש, אלא רק ליד, ואכן מקימים את מה שקוראים ה-Freedom Tower, המגדל החירות, שכמובן עומד וקיים היום, מגדל מאוד מאוד יפה, וכמובן הרבה מאוד בניינים מסביב, שנפגעו גם כן, אני לא חושב שרק המגדלים התאומים נפלו, אבל היו עוד כמה בניינים שנהרסו, או חלקית, או באופן מלא, ופשוט פינו אותם, ובנו מחדש מספר בניינים חדשים, וכמובן שבמקום שבו עמדו המגדלים התאומים, יצרו את אותו אתר זיכרון שכולל מוזיאון, לא קל לצפייה בכלל, וכולל כמובן את אותן בריכות זיכרון מפורסמות, שהן בעצם בגודל של הקוביות, של המלבנים, ריבועים למעשה, שהיו המקום המדויק שבו עמדו המגדלים התאומים, גם תחנת הרכבת, שהייתה למעשה מתחת למגדלים התאומים, שנחרבה, נהרסה, נבנתה מחדש, עילית תחנה יפהפייה של סנטיאגו קלטרב, האדריכל הספרדי, ואותם נפגעים בפיגוע ב-1993, היו שישה הרוגים, ביניהם אישה אחת בהיריון, הוסיפו את שמם לשמות שבמסביב לבריכת הזיכרון של המגדל הצפוני, מגדל מספר אחת, כי כאילו חיברו אותם לקורבנות של 9-11. וכמה שנים מאוחר יותר, באחד הביקורים שלי בעיר, השגתי מראש כרטיסים להופעה של ספרינגסטין. למעשה, מה שנקרא הופעה שכונתית. בניו יורק אין מקום מספיק גדול בתוך העיר ניו יורק, ולכן ההופעות הגדולות האלה מתרחשות בניו ג'רזי, באצטדיון הפוטבול של שתי הקבוצות הניו יורקיות, הג'יינטס והג'טס, ואני עולה על אוטובוס שלוקח, קו שלוקח עד החנייה של האצטדיון, האוטובוס מלא ועמוס, ואני עומד מול זוג אמריקאים מקומיים, ברור לגמרי שהם ניו יורק, אם אתה מזהה את זה מיד, ואני שואל אותם כמה שאלות, יש סיכוי שנגיע בזמן, כי היה איחור והיה עומס וכדומה, אז הם אומרים, אתה נראה כאילו אתה בפעם הראשונה בא לראות את ספרינגסטין, אני אומר להם, נכון, זה באמת פעם ראשונה שאני רואה את ספרינגסטין, אז היא מחייכת אל הבן זוג שלה, והיא שואלת אותו, אתה זוכר כמה פעמים אתה ראית את ספרינגסטין? והוא חושב רגע ואומר, 40 ומשהו פעמים. זאת אומרת, בכל פעם שספרינגסטין מופיע איפשהו במטרופולין הגדול של ניו יורק, אנשים הולכים לראות, וזה אותו קהל שוב ושוב ושוב. זאת אומרת, תמיד ההופעה השכונתית, אני מגיע לסטדיון, משהו כמו 80 אלף איש, באמת סטדיון ענק, ולאט לאט אני יוצר קשר עם אלה שיושבים לידי, ישבתי בשורה האחרונה לחלוטין, הגבוהה ביותר, ואז מגיע כמה שירים שהוא שר מתוך אותו אלבום שנקרא The Rising, גם את השיר הזה, The Rising, הקימה, ומגיע לשיר My City in Ruins, ואתה רואה שהקהל קודם כל עומד על הרגליים, אבל כל הקהל בשורה האחרונה, אלה שישבו לידי, קמים ומסתובבים עם הגב לבמה, ומסתכלים על קו הרקיע המואר של ניו יורק סיטי, ואתה רואה, שהם חושבים בדיוק על מה שאני חשבתי. אותו קו רקיע שכל כך ידוע וכל כך מפורסם של המגדלים התאומים ששולטים על קו הרקיע והם אינם, והחוסר הזה כל כך בולט לעין למי שמכיר, וכמובן השיר ברקע והסיפורים של האנשים שיושבים סביבי, והם אומרים לי, אנחנו זוכרים את אותו יום, ישבנו בחצר של הבית פה, לא רחוק בניו ג'רזי, ואנחנו רואים בשידור חי, לא בטלוויזיה, אלא ממש מול העיניים, את אותו אירוע דרמטי שכולנו עקבנו אחריו, כמובן שידורי הטלוויזיה בשידור חי, מגדלי התאומים קורסים, הסמל הגדול של ניו יורק סיטי, הסמל הגדול של הכלכלה העולמית הגדולה, קורסים מול העיניים, וספרינגסטין מצליח לחבר מחדש את אותה טראומה, חוויה, אבל גם את אותה תקווה להתחדשות, מה שקרה באמת לניו יורק, My City in Rubens.
ועכשיו למשהו אחר, בייסבול. אתם יודעים, אמריקה זה בייסבול ובייסבול זה אמריקה, עניין תרבותי, היסטורי, יותר שנים ממה שאנחנו מסוגלים לזכור. וככה גם הבייסבול בניו יורק. בזמנו היו בניו יורק 4 קבוצות בייסבול, 4 קבוצות בייסבול מקצועניות. היום יש רק 2 מסיבות שונות, אנחנו נשמע על זה. ארז שץ, האיש שלנו בבייסבול האמריקאי, למרות שהוא עושה את זה מכאן, מספר את הסיפור של ה-9-11 ושל הבייסבול ושל ניו יורק, ואיך הם משתלבים אלה באלה. אז בואו נשמע את ארז.
מקורו של הבייסבול כמשחק מצוי בעבר הרחוק, במשחקים ששוחקו באנגליה, אירופה וכמובן בארצות הברית, הרי שמקומו של הבייסבול המקצועני מצוי בנקודה אחת, העיר ניו יורק. בשנת 1845 הוקם מועדון הניקרבוקרס בניו יורק, ונקבעו החוקים שמשמשים כבסיס, ממנו התפתחו חוקי הבייסבול המודרניים. כשהוקמה הנשנל ליג, הצטרפו אליה שני מועדונים מניו יורק רבתי, הג'יינטס שאצטדיונם הפולו גראונד שכן במנהטן, והדוג'רס עם אצטדיון אבטספילד בברוקלין. בליגת האמריקן ליג הוקם מועדון היאנקיז, שהקימו את היאנקי סטדיום בברונקס. בשנת 1957, מסיבות כלכליות, שיווקיות ופוליטיות, בעלי הדוג'רס והג'יינטס החליטו להעביר את המועדונים שלהם לחוף המערבי. הדוג'רס ללוס אנג'לס והג'יינטס לסן פרנסיסקו, והותירו את אוהדיהם ללא קבוצת בייסבול מקומית. ניו יורק הפכה לעיר של מועדון אחד, היאנקיז מהאמריקן ליג. עד שבשנת 1962, הנשנל ליג הקימה את מועדון המטרופוליטנס, או המץ, שעברו לשי סטדיום בפלאשינג קווינס בשנת 1964. במשך שנים רבות היריבות בין היאנקיז והקבוצות מהנשנל ליג, הדוג'רס, הג'יינטס והמץ הייתה רק ברמת האוהדים. עד לשנת 1997 קבוצות האמריקן ליג והנשנל ליג נפגשו רק בסדרת הגמר, ה-World Series, ובכך היריבות עצמה נותרה בין בני משפחה, חברים, עמיתים למשרד שעלזו בניצחון קבוצתם ובהפסד הקבוצה האחרת מניו יורק, למרות שהקבוצות לא שיחקו זו מול זו כלל. בקרב הניו יורקרים החלה מבעבעת התקווה ל-Subway Series, סדרת גמר בין היאנקיז למץ אליה יוכלו לנסוע ברכבת התחתית. Swung on a drill deep to right field, there it goes! Into the upper deck, David Justice with a three-run home run, and the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. בשנת 2000 הבלתי יאמן קרה. לראשונה מאז שנת 1956 עלו שתי קבוצות מהעיר ניו יורק ל-World Series. הניו יורק ינקיז, האלופה הנצחית, הייתה זו ההפלה ה-37 שלהם לסדרת הגמר, והם התמודדו על התואר ה-26 שלהם, בעוד לניו יורק מץ הייתה זו ההפלה הרביעית בתולדותיהם, והם התמודדו על האליפות השלישית שלהם. המשחק הראשון הסתיים בפיניש דרמטי, שהיאנקיז, שפיגרו עד האינינג התשיעי, השבו על מנת לנצח באינינג ה-12. במשחק השני המץ, למרות חמש ריצות בתשיעי, הפסידו ליאנקיז, שני המשחקים הבאים התחלקו בין שתי הקבוצות, ובמשחק החמישי, היאנקיז שברו את השוויון באינינג התשיעי וניצחו את הסדרה 4-1. שנה אחרי כן קבעו האורות בניו יורק. ב-11 לספטמבר 2001, הפיגוע במגדלי הסחר העולמי הותיר את אמריקה המומה, ואת העיר ניו יורק פצועה ואבלה. המשחקים בעיר הופסקו מיד, והשחקנים הצטרפו למיליוני תושבים בעיר שהתמודדו עם ההלם והאבל. אך עד מהרה החלו אוהדים רבים לייחל לשובו של המשחק האהוב עליהם. לרבים מתושבי העיר משחק הבייסבול הימי היה ונותר האפשרות שלהם ולו לכמה שעות בערב לשכוח מהאסון שניבט אליהם מכל פינה בעיר. וכך היה. ב-21 לספטמבר חזרו המץ לאצטדיון שי וניצחו את הברייבס מאטלנטה במשחק דרמטי עם הום רן של יקיר העיר מייק פיאצה. וכעבור מספר ימים ב-25 לספטמבר חזרה גם הקבוצה הראשונה של העיר, היאנקיז, הביתה. וכך, בזכות הבייסבול, יכלה אמריקה, ולו לרגע אחד, לשכוח מהאסון הנורא, ולהמשיך לקוות.
choose.